תוך כדי שאתם מתארגנים, אז אני כמה הודעות. ההודעה הראשונה, אתם כולכם יודעים שמחר בעזרת השם תתחיל בתוכנית של ימי שישי, אני לא יודע איך קוראים לה, יש לה שם יפה, איך קוראים לה? עונג שישי, איזה עונג טוב. היה אפשר להרחיב על זה יותר, למה ימי שישי שלנו בנויים בצורה שהם בנויים. אנחנו רוצים הרבה יותר להדגיש את הגישה הטבעית, היום שאתה מחוץ לישיבה, בונה את הקשר בעצמך, אבל הורגש שזה זה נראה כאילו אין אופציה, גם מי שרוצה. אז מעבר לחזרות ולימוד יש אין אופציה, אז ברוך השם הרב תמיר בעיקר מוביל את זה ובונה פה משהו מאוד יפה, ומי שיזכה להשתתף בזה ולצמוח ולשמוח ולצרף גם את ימי שישי לבניין הגדול שלו, אשרה וטוב לו, אשרי כל מי שיצטרף בזה. דבר שני, אני מחפש נריה כהן פה, מתחבא שם מאחורה, וכל החיים מתחבא מאחורה, אבל אנחנו רוצים להגיד לרב נריה, אפשר להגיד תודה גדולה על שנים ארוכות של של רכז ביטחון, לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, רכז ביטחון. נריה באמת נתן את הלב, את הנשמה, באכפתיות גדולה, בדאגה גדולה, בשקט, בצניעות, אבל עם הרבה עשייה ועוז. באמת כולנו חייבים להגיד לו תודה על הרבה דברים קטנים שאף אחד לא יודע. הוא התרוצץ וטיפל, זה לא פשוט להיות אחראי ביטחון למקום כזה, ומצא חן ושכל טוב גם בעיני אלוקים וגם בעיני אדם וגם בעיני החטיבה, וכל רואיו יודעים כי אם זה רבה השם. אז נריה, תודה רבה רבה גדולה לך. יש פה איזה מחיאות כפיים סוערות. נראה, יש פה איזה שי סמלי, צנוע, ושישי אותו מחיאות כפיים. בעזרת השם, תשב על זה, כשתרגיש שאתה מוכן טוב, אז תבוא ונבחן אותך, נראה לך. ואני גולה, ישר כוח. בעזרת השם. טוב, מפה אני עובר למשהו פחות משמח. היום לפני 12 חודש הייתה את תאונת הדרכים הקשה של חברינו שילור סיסו סימן טוב, עלה בסערה שמיימה מחר ב-9 בבוקר בבית הקברות סמולר פתח תקווה, תתקיים אזכרה. וחלק מאיתנו בשר מבשרנו, אח שלנו ממש במובן העמוק של המילה, וכמובן שאני לא צריך להגיד שהשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו, זה ברור. בעזרת השם שיעור גם לעילוי נשמת אהרון שמואל בן בצלאל רוזנצוויג. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בהלכות כיבוד אב ואם, בהגדרה של מצוות כאן מתוך הגמרות שם בלמד א' למד ב' למד ג', והיום אולי הייתי צריך דף מקורות, אבל זה יהיה בעדינות, גם שהגמרה לפניו זה יספיק לו. הגמרה אומרת פעמיים, גם בדף למד ב', הדף שאנחנו לומדים, נכון, משל מי, דף למד ב' המוקד. וזה מופיע גם ב גם ברבי טרפון ולמד א' למד ב'. אז הגמרא שם שואלת, כשהגמרא דנה בסוגיה משל מי, משל אב או משל בן, זאת אומרת על חשבון מי צריך לעשות כיבוד אב ואם, על חשבון מי צריך לטפל באבא, הגמרא דנה, בסוף היא פוסקת, ככה רוב הפוסקים, רוב הראשונים פסקו, שזה על חשבון האבא צריך להיות, תודה רבה. אבל הגמרא אומרת, ליה ברייתא תשמא, שאלו את רבי אלעזר, תוספתא, שאלו את רבי אלעזר, עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם, כדי שיטול ארנקי ויזרוקנו לפניו לים בפניו ואינו מחלימו. בסוף הגמרא מגיעה למסקנה לכאורה שזה ארנקי של האבא, מכיוון שכיבוד אב, הוא אומר במפורש, עד היכן כיבוד אב? כיבוד אב, אמרנו, זה על חשבון האבא, ולכן לפי הדעה של חשבון האבא, האבא לקח את הארנק שלו וזרק לים, והבן לא מחלימו. מה זה עסק של הבן שאבא זורק את הארנק? מה הוא צריך להתערב? כי הבן בנה על זה שאחרי 120, בטח מתפלל שיהיה גם 130, הבן בנה על זה שהפעם הארנק הזה יגיע אליו. או שאם האבא לא יהיה לו, אז יפול, כל הטיפול ייפול עליו. אז ככה לכאורה אומרת הגמרא במבינים הראשונים, שאם אבא זרק את הארנק של עצמו, אז הבן נדרש לא להחלים אותו, לא להחלים אותו. וזה מופיע בריא וברמב"ם ככה מוזכר ומועתק, וגם בשולחן ערוך, עם הבדלים קלים, עם הבדלים קלים. מה ההבדלים הקלים? אם יש לכם את הגמרא לפניכם, אז זה שני הבדלים קטנים. הבדל אחד, שעריף מוסיף את המילה ארנקי שלו. זאת אומרת, עד איכן כיבוד אב, לא כדי, הגרסה שלו שונה. כדי שיטול ארנקי שלו ויזקן מלפניו בים, כשהמשמעות היא שאבא לוקח את הארנק שלי וזורק אותו לים בפניו, לפניי. עד איכן כיבוד ועד איכן מורה, מורה, הגמרא מביאה דוגמה לאימא של דמה בנתינה, נכון? בסוף הדף הקודם, בסוף למד אלף עמוד א', פעם אחת היה לבוש סרקון של זהב, היה יושב בגדולי רומי, ובאת אימו וקרעת ממנו, וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו ולא החלימה, ואת זה אחר כך הגמרא אומרת, שזה מגדיר את המורה. אז מה זה כיבוד? שיא הכיבוד עד איכן המקסימום, עד איזה מצבים זה יגיע? שיטול ארנק, בגמרא משהו שארנק של האבא, והריף, הגרסה של הריף, הארנק של הבן. הרמב״ם פוסק להלכה את הגרסה של הריף. השינוי הראשון, כדי שיטול ארנקי, וזרקן, ארנקי שלו ויזרקן להם לפניו. גם אז מחויב הבן בכבוד האב, לא להחלימו ולא לכעוס עליו ולא לריב איתו. האחרונים, נושא הכלים, זה לא האחרונים, זה כבר רדב"ז, זה הראשונים, כולם שואלים על הרמב״ם. משום שהרמב״ם פסק להלכה שמצוות כיבוד אב זה על חשבון האב. זאת אומרת, הבן הוא זה שצריך לתרוח, אבל את ההוצאות, האבא אמור לממן מצד החובה. ולכן, מה פתאום אם שאבא יזרוק את הארנק שלי? אם זה כיבוד אב, אז צריך להיות שאבא יזרוק את הארנק שלו. הארנק שלי, זה לא על חשבון. ככה שואלים שם כולם, כל נושא הכלים שראיתי שואלים על הרמב״ם. ויש פחות או יותר ארבעה כיוונים שתירוצים להסביר את הרמב״ם הזה. תירוץ אחד שאומר גם הרדב"ז וגם הקסם משנה, תירוץ הראשון של הקסם משנה, ויכול להיות שכך הוא פוזק בשולחן ערוך, שכל מה שלמדנו שכיבוד אב זה על חשבון האבא, מדובר על כיבוד אב. זאת אומרת, לעשות באופן חיובי משהו לאבא. להכיל אותו, להשקות אותו, לחסות אותו, זה, אנחנו לא מדברים על מה מותר, על מה חייב אנחנו מדברים. זה אתה לא חייב לחשבונך, אתה חייב לחשבון האבא. אבל לצער את אבא, לפגוע באבא, זה גם על חשבונך, זה אין פרמטר של כזה. אפילו כל עון שבעולם על חשבונך, אסור לך בגלל שיקולים כספיים לפגוע באבא ולהעליב אותו. ככה אומר הכסף משנה בתירוץ הראשון. בתירוץ שלי אני אגיד פה עכשיו את כל ארבעת התירוצים. אתה שאני זוכר. התירוץ השני שגם מופיע בכסף משנה, עוד יש לומר, שבכלל הלשון פה בגמרא היא בכלל לא באה להגיד גדר הלכתי. הגמרא, זה מאוד דולה מהמנגינה. עד איכן כיבוד אב. מה זה עד איכן? זה כמו, זה אותה בדיוק לשון של רבי טרפון. רבי טרפון בא וסיפר לכולם את הסיפור עם אמא שלו. ומה הם אמרו לו? בלמד א' עמוד ב', הם אמרו לו, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד. כלום זרקה נקי בפניך לים ולא החלמת? זה בדיוק הלשון של הברייתא. כלום זרקה נקי בפניך לים ולא החלמת? זאת אומרת, רבי טרפון, ברור שרבי טרפון זה לא עיקר הדין. אם זה עיקר הדין, אין לו מה להשתבח. לא הדלקתי אש בשבת היום. זה לא מתאים. רבי טרפון ברור שהוא מקיים את ההלכות, הלכות קלות, הלכות קשות. רבי טרפון, אנחנו מבינים שרבי טרפון אומר, אני הייתי הרבה מעבר. זה סי, ברור שזה סי. נכון? זה סיפורים. גדלנו על הסיפורים של איך רבי טרפון מכבד את אמו. הגיע לפסגות קשות מאוד, קצת הרחבנו, נכון? ניסינו להתבונן בדמות האם הלא פשוטה הזאת שבסיפור של רבי טרפון. והוא אומר את זה בתור פסגה, והם אומרים לו, עוד אפשר להתקדם מעבר לזה. זאת אומרת, או דמה בנתינה. בדיוק אותו סיפור. דמה בנתינה זה לא, הוא קודם כל הוא לא חייב בגדרי הלכה בכלל, הוא גוי. עשה בגוי, באשכנון שמו דמה בנתינה. ודמה בנתינה, כמו הסיפור עם אבא שלו, לא פשוט, אבל לכאורה אפשר להבין, עד איכן, לא במובן של מה אתה חייב, אלא עד איכן זה יכול להגיע, בתור מה, בתור מצווה. אתם יודעים שדיברנו על כיבוד אב, הבאנו את הראשונים ביבמות, סדרה של ראשונים ביבמות שאומרות שאם אבא ואמא אומרים לך דברים שלא קשורים אליהם, מה שאתה חייב לשמוע עליהם דברים שקשורים אליהם, קשורים לטובתם. הארנקי הזה, אומר תוספות, אתם זוכרים, אני צריך חזרה קצרה, הארנק הזה זה צריך להיות שאבא מרוויח מזה משהו, כי אם אבא מרוויח מזה משהו, אתה לא חייב, כך אומר תוספות. זה לא כיבוד, כיבוד אב, מה אתה חייב? זה דברים שאיכשהו מביאים תועלת באופן ישיר לאבא ואמא. אבל אם אבא ואמא רוצים להשתלט עליך ולהחליט לך ולקבוע לך, זה לא קשור לכיוונם. ככה מה שאומר ראשונים שם. ברור, וגם מדייק שם בראשונים, וככה גם מדייק שם בראשונים, שמה? שמדברים על מה אתה חייב. אתה לא חייב לעשות את מה שאבא ואמא אומרים לך, אם זה לא קשור אליהם, אם זה קשור אליך. אבל בוודאי שזה מצווה. זאת מצווה רשותית. זה קצת מורכב להגיד את הדבר כזה. זה כמו לאכול מצה ביום הראשון של פסח, אתה חייב. בשאר הימים הבאים אתה לא חייב, אבל בוודאי אתה עושה מצווה. יש גדר שהוא קיומי, יש גדר שלא שואלים אותך, אלוקים יכריח אותך. ויש מעבר לזה, להדר, להגיע לפסגות. אפשר הרבה מעבר. יש במצוות כיבוד אב ואם שתי שכבות. יש את השכבה המחויבת. זה לא מופיע בכל המצוות. יש פוסקים שאומרים שאין דבר כזה מה שאמרתי. שזה הגרא אומר שיש מצווה לאכול מצות כל שבעת הימים. זה לא כתוב במקום אחר. יש משהו שאומרים, אין דבר כזה מצווה רשותית. או שזה מצווה, או שזה לא מצווה. או שאתה חייב, או שאתה לא חייב. אבל במצוות כיבוד אב ואם זה ודאי ככה. יש את הראשונים. יש מה אתה חייב, השולחן ערוך מגדיר מה אתה מינימום, והשולחן ערוך גם מגדיר את המקסימום. הוא בעצם לא מגדיר, הוא בעצם שאין הגדרה, זה אין סוף. הוא מביא מצבים מטורפים כאלה, נכון, אמא של דמה בנתינה. זוכרים מה ירושלמי אומר, על המצבים של הורים מסובכים מאוד עם בעיות של שפיות, וגם אז אתה יכול נתבע, אתה מסוגל להגיע למקום הזה. זוכרים את התוספות שהביא, שאמא של רבי שמעון לחצה לו את הרגליים. אז כל הדיון שם מצבים שאתה חושב שזה לא כבוד בכלל, מצבים שאתה חושב שזה משפיל אותה, ובכל אופן הם יחליטו לבד מה הכבוד שלהם, או חכמים הם אלה שבעצם יחליטו באופן אובייקטיבי, מישהו מבחוץ יחליט מה זה כבוד ומה זה לכבוד. אז התירוץ השני של הכסף, זאת אומרת של בית יוסף, אומר שפה אנחנו בכלל לא מדברים על החובה. החובה שלך זה לעשות, לקבל אותו לחשבונו. הסיפור הזה עם הארנקי, פירושו דבר שגם, כן, יש... מה פירוש מצווה? אתה חושב שיש איזו ציפייה? זה תלוי במפרגה שלך, תלוי במערכת היחסים שלך, תלוי בכוחות שלך, תלוי בעבודת השם שלך, אבל כן, יש מצבים מטורפים כאלה, יש מצבים מזויים כאלה, שאתה אומר בכלל זה לא קרוב, וזה כן כבוד. זה התירוץ השני. התירוץ השלישי זה התירוץ של הבח, השח מביא את הבח, שאומר מה הדיון? אני אגיד רגע את הדיון, אנחנו מתרצים את הרמב"ם, אנחנו מתרצים את שולחן ערוך, השולחן ערוך יציג את הרמב"ם. מילה. הוא גזר אותו, כי הרב המשיך עוד, שמה שעד לכאן כיבוד אב, אפילו נטל את הארנקי שלו, של הבן, וזרק, ומילא הקושיות על השולחן, הקושיות על הרב, הקושיות על השולחן הרב, לכאורה. הרי מה נראה שם כאילו הוא חולק על הרב? הרי מה אומר, מה פתאום? מה פתאום? הרי מה אומר, אם עוד לא זרק, אם עוד לא זרק את הארנק לים, וזה ארנק שלך, בטח שמותר לך למנוע ממנו לזרוק את הארנק לים. בוודאי שמותר, בוודאי. ומזה שהרמ"א אומר, מה פתאום? משהו שהרמ"א הבין, אני כבר מגנה את זה, שהוא חולק על השולחן ערוך. אז הקושיות על הרמב"ם גם קושיות על השולחן ערוך. איך הבח, איך השח מביא את הבח שמתרץ, את השולחן ערוך ואת הרמב"ם, הוא אומר שבאמת אתה לא חייב, באמת אתה לא חייב. אבל כשאומרים לך על חשבון אב, יש לך פשוט פתרון אחר. כשאבא זורק את הארנק לים, את הארנק שלך לים, יש לך פתרון אחר. מה הפתרון אחר? במקום לריב איתו, אתה יכול פשוט להגיש נגדו תביעה בבית דין, וכל הפוסקים אומרים שמותר להגיש תביעה נגד אבא בבית דין. בספר חסידים, בספר חסידים כתוב לא לעשות את זה. אבל זה מידת חסידות, הפוסקים לא מביאים את זה. הפוסקים לא מביאים את זה להלכה. אז מותר לתבוע, הרי מה אומר שאפשר לתבוע? אפשר לתבוע, ולכן, זאת אומרת ככה, השח והבח פוסקים להלכה. גם זה צריך להיות על חשבון אבא ולא על חשבוני, אלא מה אם יש לי פתרון אחר, שקצת יקשה עליי. אני לא רוצה לתבוע אותו, אני רוצה את הכסף אצלי. אז אם אתה יכול להגיע לאותה תוצאה בדרך קצת יותר מורכבת, אז מצוות כיבוד אב ואם דורש לך להגיע לאותה תוצאה בדרך קצת יותר מורכבת. אז בינתיים תירוץ אחד אמר שנכון, שיש הבדל בין לכבד אותו לבין לא לצייר אותו. לכבד אותו זה על חשבונו, לא לצייר אותו זה על חשבוני. התירוץ הראשון. שני התירוצים הבאים אומרים כבר אחרת. שני התירוצים הבאים אומרים לא, זה רק מידת חסידות, לא חייבים. והשח והבח אומרים, אם רק יש לך פתרון אחר, אם אין לך פתרון אחר, אז בוא נצטרך להיות חשבונך. תירוץ שלישי, ראיתי בירקות מפרשים מסביב הרמב״ם, שאומר ככה, יש שני שינויים, אנחנו דיברנו על שינוי אחד, יש שני שינויים בין לשון הגמרא לבין לשון הרמב״ם והשולחן ערוך. השינוי אחד שדיברנו עליו, שהוא שינוי הארנק. אבל יש עוד שינוי שצריך לשים לב אליו לב. הברייתא אומרת ככה, כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים לפניו, בין המחמימון, יטול ארנקי ויזרקנו לים לפניו. מה הרמב״ם והשולחן ערוך אומרים? אם נטל ארנקי וזרקו לים. זאת אומרת, הברייתא מדבר בלשון עתיד, והרמב״ם והשולחן ערוך מדברים בלשון עבר. זה הבדל תאומי. אם זה בלשון עתיד, אז כי אתה מנסה, זאת אומרת, מה הבן עושה? כשהבן צועק, כשהבן קם, הצעקות האלה, ההחלמות האלה, זה החלמות אחרות לגמרי. אם הוא כבר זרק את הארנקי לים, או אם הוא יזרוק את הארנקי לים. אם הוא יזרוק את הארנקי לים, אז התפקיד של ההחלמות זה לא להחלים אותו, התפקיד של ההחלמות זה להציל את הכסף שלי. נכון? ואז אומרים, בטח שהרמב"ם אמר, שאם התפקיד שלך עם אבא, זה מצבים טרגדיים, זה מצבים עצובים מאוד, שאבא לוקח ארנקי לים וזורק את כל החסכונות, מה זה ארנקי לים? לחסכונות, זה כל העתיד. זה מצבים כואבים מאוד, אבל אם אתה יכול למנוע את זה, אז בטח שמותח. כמו הרמ"א בעצם, אין שום מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א, בין הרמב"ם לרמ"א. אם אתה יכול למנוע את זה, אבל פה הרמב"ם כתב בלשון עבר. אם נטל ארנקי וזרקו, אז זה כבר היה. זה לא יעזור לך. זה סוג של נקמנות כזאת עכשיו. סוג של נקמנות אסור לך. אסור לך, זה כל אדם, כל אדם יתבע לזה. יכול להיות שאבא לא בסדר, ויכול להיות שצריך לתבוע אותו בכלל, אבל זה כבר היה. ואם זה כבר היה, אז לא יעזור לגופו של עניין. זאת אומרת, מותר לך לקום. ואז אין ככה, לפי הדעה הזאת, אין מחלוקת בין הרמ"א לבין השולחן ערוך לבין הרמב"ם. זה תירוצים שרוב הפרשנים מתרצים. רוב נושאי הכלים מתרצים אותם. אבל אם אני אהיה כן עם עצמי, ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל יעזור. נראה שהתירוץ הזה הוא... כי באמת יש מלשון עתיד ומלשון עבר, משנה את כל התמונה. אבל נראה שזה לא התירוץ של השולחן ערוך. למה נראה שזה לא התירוץ של השולחן ערוך? משתי סיבות. הסיבה העיקרית, כי אם זה התירוץ של השולחן ערוך, אז הרמ"א לא חולק עליו. אז הרמ"א לא צריך להגיד ויש אומרים. הרמ"א רק מסביר את השולחן ערוך. הרמ"א לפחות הבין, סליחה, הרמ"א הבין שהוא חולק על השולחן ערוך. זאת אומרת, הרמ"א הבין שלפי השולחן ערוך יש את החילוק בין מכבד ללא לצייר. מכבד על חשבון אבא, לא לצייר על חשבוני. אז אם הרמ"א הבין, אז לפחות אפשר לקבל את התירוץ הזה. יש עוד סיבה שבגללה נראה לי שזה לא פשט הרמב"ם, אין לכם רמב"ם לפניכם, אבל בכל אופן אני אקריא את הרמב"ם וזה די פשוט, גם בלי שהרמב"ם לפניכם אנחנו יכולים לזהות זה. זה בהלכות ממרים, פרק ו' הלכה ז', זה מופיע בלשון הזאת ככה. מה? השולחן ערוך העתיק חצי. אני אקריא עכשיו גם את החצי השולחן ערוך העתיק וגם את החצי שהוא לא העתיק. השולחן ערוך אומר ככה, עד היכן כיבוד אב ואם, זה הרמב״ם שהשולחן ערוך העתיק אותו. עד היכן כיבוד אב ואם, אפילו נטלו, בלשון עבר, כיס שאפילו נטל, נטלו ברבים, אפילו נטלו, גם אבא וגם אמא ביחד כנראה עשו את זה, הורים נחמדים, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו וישליחו לפניו לים, לא יחלים אותם ולא יצעק בפניהם ולא יכעס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. יקבל גזירת הכתוב וישתוק. הרמב״ם מוסיף לזה עוד משהו, שפה השולחן ערוך לא כתב. עד היכן מוראן, זה כבוד. עכשיו מורא, מי שמובא בפתירך, הוא כבד אביך מי שמובא בפתירו. שני ציוויים. עד היכן מוראן, זה גם כן, איפה השיא של מוראן? אפילו הוא מספר את הסיפור עם אמא של דמה בנתינה. הסיפור עם בנתינה זה הפסגה של מורא, של מי שמובא בפתירו. מה הסיפור ראשון הרמב״ם? אפילו היה לבוש בגדים, בגדי חמודות. חליפה כזאת מחוייתת, יושב בראש בפני הקהל, ובא אביו או אמו וקראו בגדיו ויקעו אל ראשו וירקו בפניו, לא יחלים אותם אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצטער, יותר מזה, לא יכול לפרקס בדבר, כי יש מצבים שאין לך מה לעשות. יש לך מצבים שאם תעשה, אז תחוסל. סוג של מלכים שיחיו בזמן הרמב"ם. על אחת כמה וכמה, קל וחומר למי שאמר והיה עולם רצונו. זה המקרה השני. זאת אומרת, מה אני רוצה לחפש פה מהרמב"ם? עוד פעם אני חוזר. עד היכן מורא, אפילו לא אביו ארנקי, והכל אדם בפניו, ולא החלימו. זה מורא, זה כבוד, ולמה זה כבוד? יקבל גזירת הכתוב וישתוק. מה זה מורא? מורא זה הסיפור עם אמא של דמה בנתינה, שהוא היה לבוש בגדי חמודות, בן גדולי רומי, והיא קראה לו את הבגדים, וטפחה בפניו, והקטה אותו, וירקה בפניו, ומה? והוא לא עשה לה כלום, הוא לא החלים אותה, יקבל גזירת הכתוב. מה ההבדל בין שני הסיפורים? הרב אומר זה כבוד וזה מורא. איפה יש הבדל בין שני הסיפורים? מה פה כבוד ומה פה מורא? איפה אנחנו רואים פה? לכאורה זה בדיוק אותו סיפור. זאת אומרת, זה שתי דוגמאות שונות לאותו דבר, שאבא ואמא באים ומזיקים לי ופוגעים לי, ואני מתגבר על יצרי, ואני לא עונה להם כמו שהייתי עונה לכל אחד האדם אחר. אתם יודעים שמישהו תוקף אותי, גם אם זה כבר קרה, זה לא קשור ללא תיקום ולא תיקור. זה קורה לכולם, נכון? לא תיקום ולא תיקור זה לא לא להתגונן, מותר להתגונן. החינוך כותב שאין מצווה על אדם להיות כארץ שאין לה הופכים. אם מישהו מעליב אותי, לא פוגע בי, אז לא תיקום לתור זה לא קשור. לא תיקום לתור זה אחר כך, אחרי שעבר זמן, ואחרי שאתה התמודדת עם זה, ונחלטת עם זה, ותיקנת את זה, אז לא תיקום לתור. פה תוך כדי זה נתקן להגיב. וכיבוד אברהם ומואב אברהם, לכאורה אתה נדרש אפילו להיות כארץ שאין לה הופכים. אתה לא נדרש, תלוי אם זה חיוב או לא חיוב. אבל הרמב"ם מביא שני סיפורים שלכאורה הם דומים מאוד מאוד, ואותו רעיון, אותו רעיון שאבא פגע בי, ואני לא עשיתי לו כלום. לסיפור אחד הרמב"ם קורא כבוד, ולסיפור שני הרמב"ם קורא מורה. מה ההבדל בין שני הדברים? שימו לב גם ככה. כשהוא מנמק את הכבוד, מה הוא אומר? יקבל גזירת הכתוב וישתוק. יקבל גזירת הכתוב וישתוק. וכשהוא מנמק את המורה, אז מה הוא אומר? שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצטער יותר מזה, לא יכול לעשות שום דבר. כנחום למי שאמר, והיה העולם ברצונו. נראה שמורה אב האם זה בכלל לא מורה אב האם. אתה לא מפחד מאבא האם? מורה זה, תראו, החילוק בין כבוד למורה הוא בסיסי מאוד, הוא פשוט מאוד. כבוד זה לטפל בהם באופן חיובי, ככה ברייתא אמרה, נכון, נפסק לך משמעו. מהו כבוד, מאכילו, משקו, מלבישו, לטפל בהם באופן חיובי. מורה זה לא לפגוע בהם, לא יושב במקומו, ולא יקרא בשמו, ולא יסתור את דבריו, ולא יחלימו. זה לא לפגוע בהם באופן שלילי, זאת אומרת לא להתנהל בצורה שפוגעת בהם. זה ההבדל בין אחד לשני. נראה ברמב"ם שמורה זה מורה מפני אלוקים. איש אמו ואביו תיראו, זה מורה מפני אלוקים. למה אתה לא פוגע באבא ואמא? לא בגלל שאתה ירא מפניהם, אלא בגלל שאתה ירא ממי שציווה לראות מפניהם. אתה ירא ממלך מלכי המלכים של כל המערב היה העולם. אבא ואמא עלולים, זה מצבי קיצון. נכבד אבא ואמא במצווה שמחה, יפה, טבעי, בריאה, אפילו גוי באשכן השמו דנה בנתינה, הוא מרגיש את זה מצוין. עשיו היה מכבד את אביו ואת אמו. אנחנו מגיעים למצבי קיצון בשביל להבין את המצווה, לראות את הקצוות שלה, דרך הקצוות שלה, אדם יש בתוך, בוודאי. כל הדוגות של הגמרא, גם הסיפור, ראיתי היום הסיפור של דנה בנתינה, הסיפור הראשון, שבאו חכמי ישראל לגנות ממנו אבנים יקרות ב-60 ריבו זהובים, והוא לא הראיתה בסוף כי התיבה, המפתח של התיבה מתחת לרגליו. אז ראיתי למשה פיינשטיין כותב, המסכת שלנו, מאוד משה, אומר שמדובר על האבא חולה נפש, אבא מטורף. שימו לב, אנחנו לאט לאט עוקבים, וכל הסיפורים האלה הם סיפורים של אבות ואמאות משובצים בדעתם. זאת אומרת, זה מראה את גדלותם של הילדים, אבל הדילמות שבהם, זה לא המציאות הנורמלית. המציאות הנורמלית זה הדבר הכי בסיסי, הכי יפה בנפש, הכי שמח, אתה הכי רוצה את זה, אתה הכי רוצה להטיב, אתה הכי רוצה להקשיב. אתה לא צריך לבדוק מה הגדרים בשולחן ערוך כדי לדעת מה לעשות. בריאות של חיים זה בריאות שמזדהה עם זה ומקבל ומחפשת. איך הרמח"ל נותן לנו את הדוגמאות של אהבת השם, נכון? דוגמאות לעשות את זה. אני מדבר על אהבת בן לאביו, אתם זוכרים את זה פרק י"ט שם. זה אופן בריא ומלא של חיים, זה מערכת יחסים טובה. דרך היחסים של אהבה, לא כתוב פה אהבה, כתוב פה כבוד ומורה. הכבוד ומורה, כי על אהבה לאבא קצת קשה לצוות. איך אפשר לצוות על כבוד? ונכון, אמרנו שיש מצווה לאהוב את אלוקים, זו מצווה שאפשר לצוות אליה, משום שיוצאים ליחס נכון, ואז מזהים את הגודל אלוקי. על אבא לא כתוב שמצווה לאהוב אותו, אבל המצב הכי בריא והכי נורמלי והכי טריוויאלי זה לאהוב. ברור שלא תמיד הוא קיים לצערי הרב. יש מצבים מצבי קיצון שהגמרא פה מביאה הרבה מעשים שמתברר בכולם שלכאורה אין את התנאים האלה. אבל בכל אופן, כשיש מורה אב, מורה זה לא, אתה לא מפחד מורה, זה מורה זה הפן השלילי של הכבוד. זאת אומרת, איך אתה לא מבזה אותו? אולי אתה כן, אולי הסיטואציה היא סיטואציה מבזה. אם אמא באה ומבזה את הבן שלה, מבזה בעיקר את עצמה, אני חושב. אם היא טופחת בפניו, היא יורקת בפניו, זה ברור שהיא איבדה את שפיות דעתה כמו תוספות נביא שם. אין לי מה לבזה, מה אני מבזות? אז היא מבזה את עצמה. נכון, אתה עומד מול אלוקים, אתה לא עומד מולה. זה מה שהדגשנו בפעם הקודמת. שכיבוד אביהם זה מפגשים, אם אתה נפגש עם מישהו בשר ודם, אם יש את קומת החיים הבריאה מצוין, וגם כשיש אותה חייבים לדעת את השורש, את העומק, את המהות. האיש הזה, האישה הזה, שבגיל מסוים אתה גודל ומתבגר, ואתה מבין שהם בשר ודם, מאוד נחמדים, הם מאוד טובים, אתה יכול גם מאוד להעריך אותם, ואתה יכול מאוד ללמוד אותם, ואתה יכול מאוד לפתח מערכת יחסים אנושית. כל מצוות כיבוד אבים שולח אותנו למקום אחר, למקום הרבה יותר עמוק, למקום הרבה יותר עולה, לאן? לעשרת הדיברות, למעמד הר סיני. מי שכיבד אבא שלו ואמא שלו כיבד את אלוקים, מי שירא אבא שלו ירא מאלוקים, מי שקילל, כאילו, להכות אי אפשר, אבל זה, מה הגמרא אומרת להכות אי אפשר? אתם זוכרים מה הגמרא אומרת? מי שמכה אבי ואמא מותמת, כאילו, אי אפשר להגיד כאילו, מה, אני לא יודע שאפשר להגיד כאילו? אבל הגמרא אומרת, כן, הגמרא רוצה לחבר אותך לזה שהדמויות האלה של אבא ואמא שלך, שלא אתה בחרת אותן, ולפעמים יש לך השגות, ולפעמים יש לך התנגדויות, ולפעמים יש לך מתווכחים, זה לא רלוונטי בכלל, אלוקים בחר לך אותם. זה הרבה לפני שנולדת, 40 יום קודם יצירת הוולד, בסדר קודם אחרי זה, תביאת פלטונים בין פלונים. אבל אבא ואמא זה הרבה קודם לזה לאין הרחוך. אבא ואמא זה אלה שאלוקים בחר בהם כדי, כדי לגלות אותך דרכם, ולנצח זה יקרה שאתה מגלות, שאתה מגלית את אלוקים דרכם. המפגש עם אלוקים זה דרך שנייה, אנשים, אבל למה? לפעמים זה כל כך ברור למה, לפעמים זה כל כך שמח למה. באופן טבעי, אתה מבין למה, ולפעמים לא. לפעמים לא. אבל לפעמים לא, זה מראה לי מה קורה גם כשטוב ושנעים. לא כדאי, וזו החמצה אדירה, לבסס את כל מערכת המצווה הזאת, את כל כיבוד אבריהם, על בסיס זה שהם כל כך צדיקים, אומרים שהם כל כך עמודים. זה חשוב וזה טוב, זה בריא ויפה, יש פה קומה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר עשירה, שיכולה להביא אותי למקומות הרבה יותר גבוהים. אני פוגש את אלוקים, אני פוגש את המצווה האלוקית, אלוקים מגדיר פה אותם. ושוב, אני מדבר, זה הסגולה שלהם, זה לא הבחירה שלהם. זה לא איזה מבחנים אתה עושה ומגלה איזה תוצרות ומה הם שייכים בפועל. זה משהו אחר. אז לראות מאבא ואמא זה לראות מאלוקים. אתה עומד פה בכלל לא מעולם. הם ביזו אותך. אלוקים החליט שהם התנהגו בצורה מכוערת. אלוקים החליט מבחינתך, מבחינתם ודאי שלא. מבחינתם יש להם אלוקים והם יתנו דין לחשבון ואלוקים שואל אותם הרבה שאלות ואולי צריכים טיפול פסיכולוגי ואולי טיפול פסיכיאטרי ואולי צריך גם משטרה להביא ומותח על המשטרה ואתה חייב להביא משטרה בהרבה מצבים, נכון? ודאי שכן. אבל זה מורה. זה אלוקים קבע שאתה תחטוף. אפשר להגיד זה על כל דבר. כל דבר מותח על התגונן, כל דבר סוחר. אולי אסור לך להיות קרן של אופן. אולי אסור. ויש מצבים, גם אתם זוכרים שדיברנו על זה, שצריך לברוח. הרמב"ם כותב בהלכה הבאה שם בהלכות ממרים, מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו, ישתדל לנהוג גם כפי דעתם, עד שירוחם עליהם. ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שמשתתו ביותר, יניחם וילך ויצווה אחרים. ואני גם קראו אליהם, אז הרייבד אומר, מה זה יצווה אחרים? אם הוא לא מסוגל לטפל בהם, איך אחרים מסוגל לטפל בהם? אז מה הרמב"ם יענה לו? הרמב"ם יענה, אני לא יודע. אני עומד מול אלוקים, אני מכבד אותם כי אני אלוקים, ויכול להיות שהמצב ייגמר גרוע מאוד, אבל אלוקים אומר למצבים מסוימים, לא! אלוקים אומר למצבים מסוימים, לא לעשות את זה. גם ההגדרה הזאת, מי שנטרפה דעתו של אבי ואמו, ונשתתו ביותר, זה לא הגדרה שזה רופא בבית חולים פסיכיאטרי כבר. זה הגדרה... זה הגדרה משתנית, זה לא הגדרה של ספר ההגדרות של משרד של הביטוח הלאומי למה מקבלים קצבאות ומה שלא. זה הגדרה משתנית. אם זה הגדרה רוחנית, נכון? אם אבא ואמא השתתו מבחינה רוחנית, חד וחי חד שלום, אנחנו לא רוצים לגעת במקומות האלה. יש מצבים כן, אנחנו יודעים שאם אבא ואמא מחנכים את הבן בצורה שמרחיקה אותם מתורה הזאת. אז מבחינתנו זה, זה משתתו ביותר, עד שאיבדו את שפיות דעתם. אם אי אפשר, צריך להשתדל, כן. יש מידותית לפעמים. יש הרבה מערכת יחסים של אבות וילדים, של הורים וילדים, היא מערכת יחסים כל כך עוצמתית, כל כך גדולה, כל כך סוערת, ולכן גם כל כך טעונה, ולכן גם יכולה להסתבך במצבים מסוימים. מצבים, הזכרתי קודם את הראשונים שאומרים שלא, עושים גבולות, אבל יש מצבים שהורים מתנהגים וחושבים שהילדים זה הרכוש שלהם, וחושבים שהילדים זה... אנחנו שולטים בהם. אנחנו... תוקפים, אתה, אמרתי לך, אתה חייב להקשיב לבשר, מותם להגיד, אבל באופן נכון, ואני גם רוצה לשמוח לעשות את זה. יש מצבים שאלוקים לא רוצה, אלוקים לא רוצה, כי יש פה משהו לא בריא, ומשהו לא בריא באמת, כמו שהרמב"ם אומר, הרייבד שואל שאלה, יש פה שאלות קשות, שאלות כואבות, אבל יש מצבים כאלה שצריך, שוב, בגלל שהדבר הזה הוא כל כך גדול, ובדברים גדולים, אי אפשר לחבוט אותם. יש אנרגיות על, אי אפשר למסמס אותם. דברים גדולים ועוצמתיים מאוד, או שזה בא לך בענק, או שזה קורה לך בצורה קטנה. נכון? תמיד אומרים, אם אתה עשית תאונה עם קורקינט, אז אתה כנראה תצא מזה די טוב. אם אתה עשית תאונה עם F-16, זה ייגמר גרוע. אז מה שיחסים בין הורים ילדים? בגלל שהנוכחות האלוקית נמצאת שם. הנוכחות האלוקית נמצאת איפה כתוב שאנחנו צריכים לכבד אבא אמא? איפה זה כתוב? כתוב בעשרת הדיברות, זה כתוב מלוח ליבנו, זה פרוט שם. אנחנו התורה, ברור שהתורה זה אנחנו, ברור שרמח איברים זה רמח מצוות, וששא לא תעשה ששא גידים. אבל יש מצוות שזה מאוד פנימי, יש מצוות שבאופן טבעי לא היית מעלה על דעתך בכלל. בוא נאמר שאין כיבוד, אין תינוק שנשבע בכיבוד הבן. זה מה שדן בניתין אמרת. זה אומר אלוקי, אבל אומר אלוקי זה קיים לנו עמוק בתוך הנפש. ולכן אי אפשר להתכחש לכיבוד הבן. אי אפשר להתעלם, זה לא מצליח. זה לא שאני כן מקיים ואני לא מקיים. זה לא יהיה במצב של ניטרלי. זה אנרגיה כזאת אדירה שסוערת לי בתוך הנפש. התודה הגדולה, המפגש האדיר, המחויבות, מה שהם מקרין לי דרכם, שזה או בריא או חולה. זה או בריא או חולה. זאת אומרת, זה או שעושים את זה וצומחים את זה במקומות, או שחס חיים מגיעים למקומות בעייתיים מאוד, שלכן הרמב"ם אומר, צריך ללכת. אבל אני חוזר לרמב"ם שאמרנו קודם. למה אומר הרמב"ם, מה ההבדל שרואה הרמב"ם בין שני המצבים האלה, של כבוד ומורה? צריך להגדיר את החילוק. צריך להגדיר חילוק. הרמב"ם לא כותב פעם אותו דבר, אז היכן כבוד והיכן מורה, ודווקא במורה הוא צריך להתייחס. אני חושב שמורה באמת זה לא יחס אישי לאבא ואמא. דווקא הפן הסגולי של אבא ואמא הם יותר באים לידי ביטוי במצבים של מורה. מה זה מצבים של מורה? מצבים שיש לך את כל הלגיטימציה לתקוף אותם בחזרה. מצבים שמעליבים אותך ובזים לך. יש, שוב, אנחנו עסוקים עכשיו בקצוות, אני מזכיר את זה 15 פעמים, כי חשוב לי להדגיש שהמצווה הזאת היא יפה ומהירה ושמחה וטובה וחביבה, וכולנו באופן טבעי רק רוצים להדר בה ולהוסיף עוד ועוד. אבל הקצוות מלמדים אותנו מה שיש בה. מצוות מורה, זאת אומרת, מורה לא לפגוע בהם, לא להעליב אותם, זה לא דווקא בגללם, יכול להיות שלהם מגיע. יכול להיות שלהם מגיע, בהחלט מגיע, רק אלוקים יפיל עליך. אתה מרגיש כאילו אלוקים קושך את הידיים, אלוקים אומר, אני באופן אישי, אתה מסתבך איתם, אתה מסתבך איתי. אתה מעליב אותם, נכון, להם בהחלט מגיע. יכול להיות שיש שם אנשים אחרים בסביבה, הם צריכים לזנק על ההורים, נכון? אם הורים זורקים ארניק אל הים, הורים תוקפים, אני בטוח גם שאמא של דן בנתינה שירקה בפניו, בטח באו שוטרים ועצרו אותה על זה. וזה גם לפי ההלכה, נכון? בטח שכן. אבל אתה לא. אתה לא, משום ששוב, אבא ואמא בשבילי הם מה שהם לא דומים לשום דבר, מה שהם לכולם. מה שהם לכולם הם מה שהם, ומה שהם בשבילי זה הדיבר האלוקי, ואלוקים אמר לי, אתה מולם לא תגיד. זה מורה. במילה כבוד זה לא ככה, נכון? במילה כבוד, הרמב"ם מחלק. כבוד זה משהו אמיתי. כבוד זה משהו אמיתי. כבוד, אהבה, אי אפשר לחייב אותי לאהוב, חוץ מאת אלוקים. אבל כבוד כן אפשר לחייב אותי. מה זה כבוד? כבוד זה מאכילו, משקהו ומלבישו. הגמרא מרחיבה את מושג הכבוד, נכון, היא אומרת בסוף הדף הקודם, תסתכלו על דף למד א', עמוד א', מסיים, בתני אבי מברי די רבי אבאו, יש מאכיל לאבי פסיוני ותורדו מן העולם, ויש מתחינו ברחיים ובאו לחיי העולם הבא. יש מצבים. כבוד, ככה אומרת הברייתא, וככה ברור לכל אחד שיש לו שכל, שכבוד אי אפשר להגדיר גדרים חיצוניים של כבוד. כבוד זה הערכה, לרכוש הערכה. ולכן יש מאכילו פסיוני, פירושו דבר שהוא משקיע מבחינה חומרית באבא שלו, הוא מביא אותם מעדנים הכי משובחים שבעולם, והוא מאכילו ונוכל גיהנום. למה הוא נוכל גיהנום? כי הוא לא, תורדו מן העולם, כי הוא לא מכבד את אבא שלו. הוא מתנהג בצורה, הוא לפי הספר, הלכות מורה אבאים, אני חושב שאפשר להקיים לפי הספר. הספר יגיד לך, מה אתה רוצה? הם לא שואלים אותך. הלכות כיבוד אבאים יש משהו מינימלי. משהו מינימלי שרק עם לפי הספר. אבל מרחבים של מורה, ומרחבים של כבוד הם מרחבים אחרים לגמרי. משום שכבוד, כבוד לאבא ואם, זה כן לגלות לפה בערכה. ואם אתה נותן לו אבן, ואתה נותן לו את המאכלים, אתה נותן לו את חמת החיים הכי גבוהה מכן החומרית, אבל אתה מזלזל, לא מזלזל בו, אתה מתנהג אליו בלבך, אתה לא רוכש לו שום כבוד, אז אתה בגיהנום. לעומת מי שתוכן מתחינו ברחיים, מה הפירוש? מעביר אותו, אבל זה המצב, זו סיטואציה כזאת שאין ברירה, שזה מה שיציל את אבא, זה מה שיציל אותי, זה מה שימנע מהתעלמות ברעב. יש כל מיני סיבות שהראשונים מסבירים פה למה היה נכון להתחינו ברחיים, ואולי מאכילו פת חריבה, אבל נוכל לעולם מביא אותך עולם הבא, למה מביא אותך עולם הבא? כי הוא באמת מכבד. אני מנסה לומר שעצם מושג הכבוד הוא מושג סובייקטיבי. מורה זה לא סובייקטיבי. מורה זה איך לא מעליבים מישהו, זה פרמטרים שהם ברורים מאוד לכולם. לכולנו אפשר להעליב אותנו באותן צורות. איך לכבד, זה משהו אחר לגמרי. איך לכבד זה איך לרכוש הערכה. אולי נתייחס לאיך לכבד דרך הגמרא שבתחילת פרק שני. אנחנו כולנו מתחילים פרק שני עכשיו, נכון? כולם התחילו לעזרת השם. אז הסוגיה שפותחת את פרק שני, מי שלא התחיל, התחיל יום ראשון בעזרת השם. עשינו ריקודים לכבוד תחילת פרק שני. אז הסוגיה שמתחילת פרק שני מדברת על, אני לא אדבר עליה, מדברת על מצווה בו יותר משלוחו, מביאה דוגמאות למצווה לא יותר משלוחו מכבוד שבת. מה זה כבוד שבת? שמצווה בו יותר משלוחו, כי עד רב ספרה מחיך רישה ורב המלך שיבוטה. וחלק מרשימה ארוכה, הרבה יותר שמופיעה בשבת, דף קי"ט, של איך תנאים והמוראים תרחו בהכנת שבת. ניקו את הבית וחתכו עצים. הגמרא מביאה, גם הדוגמאות האלה מובאות שם, הגמרא מביאה את שתי הדוגמאות האלה, מה זה כבוד שבת. כבוד זה אותה מילה כבוד, אתה מכבד את שבת, אתה מכבד את אבא ואמא, אין הבדל בין לכבד שבת, לכבד את אבא ואמא. אז מה זה לכבד את השבת? מה זה לכבד את השבת? הגמרא מביאה שתי דוגמאות, שתי דוגמאות מעניינות. רב ספרא מחליך רישא ורב המלך שיבוטה. למה הם לא עשו הפוך? למה רב ספרא לא מלך שיבוטה? למה לא רב לא מחליך רישא? מה זה המלך שיבוטה הזה, מחליך רישא? משום שדובר על כבוד. וכבוד זה משהו מאוד סובייקטיבי. כבוד זה הערכה, כבוד זה משהו חיובי. מורה זה איך לא לפגוע, אבל כבוד זה איך אני רואה בך משהו חיובי. מה אני רואה בשבת חיובי? ולכן לכבד את השבת זה איך אתה מכבד את השבת. אתה מכבד את השבת, אתה מכבד את השבת. איך אתה עושה ששבת יהיה יותר מוצלח, איך אתה משקיע בה, אז איך אתה משקיע בה? איך אתה משקיע בשבת? ומה שאתה משקיע, שבת. כל אחד זה משהו אישי, משהו אינטימי. כן, משהו אינטימי. אמרתי ואני שמח שאמרתי את זה. זה משהו מאוד קשור לי. איך אני מכבד אותך? אני יכול לקום כשאתה נכנס. אנחנו לא מדברים למשחקים הקיצוניים האלה. מכבד זה רוכש הערכה לך. אם אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה לפנק אותך, אני רוצה לפנק אותך, זה אתה תחליט לפנק אותך, נכון? השבת היא נורא טובה. אם אתה רוצה לפנק את שבת, אתה פשוט שואל את עצמך מה אתה אוהב, וזה מה שמסתכלים, נכון? בסופו של דבר אנחנו אוכלים את האוכל שלך מהשבת. אז אתה צריך לכבד את שבת, זה בעצם לפנק את שבת. איך אתה מפנק את שבת? באופן שלך. באופן שלך. משום שרב המלך שיבוטה. אני קורא את הגמרא הזאת, תמיד אני אומר, מה הייתי נותן, מה הייתי משלם בשביל לאכול את הדגים האלה שרב המלך אותם. אבל רב שבאמת לא היה לו יותר מדי זמן בחיים. כמו כשהגיע השבת, הוא עשה איזה דג מלוח כזה. בטוח שמכל בבל היו מגיעים כדי שיחד חתיכה, זה הרבה יותר משיריים של רבי נכון. היה לו איזה מתכון מיוחד, הוא אהב את זה עם הרבה מלח, עם קצת מלח, שם בזה לימון, לא שם בזה לימון. עדיין לא הכנתי, אז אני לא יודע איך להסביר לכם. אז זה משהו מאוד מאוד אישי, זה מה שאני רוצה לומר. ורב ספרא בכלל, היה לו מעדן אחר, הוא יחי מכין מלח, מה חכרי, שלא יודע מה הוא עושה שם כאילו. אבל זה משהו אישי, משהו אישי, משהו בין אישי נקרא לזה ככה. כבוד, מורה זה אתה מסתבך עם אלוקים. מורה זה עד ימנה לא פעמים, כי אתה מסתבך עם אלוקים. אבל כבוד זה לא מסתבך עם אלוקים. כבוד זה קח את אבא ואמא ותשבור את הראש ותחשוב איפה אתה מוצא מהם משהו טוב. לפעמים זה אתגר, לפעמים זה אתגר הרבה יותר גדול, לפעמים זה אתגר הרבה יותר גדול, נכון. לא אמרנו הכל. נכון, גם רבא ורב ספרא, הם לא הכינו את כל, לא כתוב שהכינו את שונט. לא בישלו את כל השבת. עשו משהו, משהו, הם קיבלו את כל השבת. איך דרך הדבר הקטן הזה? אבל כיבוד אב ואם, כיבוד אב ואם זה משהו שאתה רוכש לו הערכה. כיבוד אב ואם זה לא רק איך אתה, איך אתה לא פוגע בו, איך אתה לא פוגע בו, איך אתה מצליח לעמוד מולו ולחשוב למה אני כן מחבר, איפה אני מוכן להשקיע בו, זה כבוד. כבוד זה איך אני מוכן להשקיע בו, אבל לא בגלל גזירת הכתוב, שימו לב, הוא מנמק את זה לכם, זה דומה וזה שונה. כבוד זה בגלל גזירת הכתוב. ומורה, כי אל תסתבך עם אלוקים. אל תסתבך עם אלוקים. זה אותו דבר, גזירת הכתוב, מי זה הכתוב? הכתוב זה אלוקים, לא נכון, זה משהו אחר. כי גזירת הכתוב זה התורה. התורה לפעמים מובנת לך, ולפעמים לא מובנת לך. התורה היא הגיונית, והתורה נכונה, נכונה לכל אחד באופן אישי. גזירת מלך זה אתה לא חייב להבין, אתה לא יכול להבין, זה בכלל לא בטוח זה מתאים לך. אבל הסתבכת, אלוקים החליט משום מה שאתה עושה את זה. בעומק, ויודע שלכל דבר יש היגיון. ולכן כבוד זה לרכוש משהו חיובי, גם מול מצבי קיצון, גם מול מצבי קצה, שאבא ואמא מתנהגים בצורה קשה מאוד. לכן אני רוצה להגיד, כל זה אמרתי כדי להגיד, שקשה קצת לקבל את התירוץ שהרמב"ם והשולחן ערוך התכוונו שאם אבא נטל זה בלשון עבר. אם אבא נטל את הכסף, נטל המכסף של עזרק לים, ואז יוצא שאין מחלוקת בין השולחן ערוך והרמ"א. א', ברמ"א נראה שהוא חולק, וב', מעצם החלוקה של הרמב"ם בין כבוד למורה נראה שזה לא להעליב אותו, שזה לא כבר קרה. כי אם זה כבר קרה ואני עכשיו לא מעליב אותו, אז זה בכלל לא כבוד, זה מורה, נכון? לכן הרמב"ם נראה לי שהוא כתב את הלשון נטלו, למרות שהוא הביא את זה לנטלו, הרמב״ם יש הלשון מיוחדת, הרמב״ם לא תמיד מעתיק את דברי חז"ל כפשוטה. נכון, כתוב ארנקי, ופה הוא כותב כיס של דינרים. גם את השינוי הזה הוא עושה. אבל הרמב״ם יותר נראה בפשט של הרמב״ם גם מהסיבה הזאת, שכבוד זה משהו אחר, שבאמת מדובר על אבא שעוד לא זרק את זה לים, והוא בא לזרוק את זה לים. וכשאבא בא לזרוק את הארנק שלי לים, את הארנק שלי, אני לא חייב, אבל תמצא סיבה, תחשוב טוב, זה בעצם מה שהבח והשחר אומרים, תחשוב טוב מה אתה עושה בסיטואציה כזאת. מה זכותך? זכותך יכולה להיות הרבה זכותך. זכותך לא בלשון של חז"ל, בלשון שאומרים היום בעברית, נכון? זכותי בלשון של מה מותר לך לעשות. מותר לך להתגונן, מותר לך לתבוע אותו לבית-דין, הכל מותר. אבל אתה עומד מול הצווים שעלולים לפגוע בך, הם לא מבזים אותך, הם לא משפילים אותך שאתה צריך להתגונן, ואתה יכול להתנפל ולחטוף את הכסף, זה זכותך, ולפעמים זה יפגע בו ויצער אותו, ולפעמים זה ייפול עליו, ואז גם חובותך, ככה משהו משה פיינשטיין. אבל עמידה מול אבא ואמא זה עמידה שמכריחה אותי לשאול איך אני מטיב להם, ולמה שאני אטיב להם. יש איזו סיבה. שוב, זה לא אומר שאני אהיה לידם, זה אומר שאני יכול לברוח ממצבים מסוימים. זה אומר, אבל במובן החיובי, מצוות כבוד זה בעצם אלוקים סיפר לך, מצוות תורה זה חידה. אין לך מושג למה אלה ההורים שלך. אין לך מושג. ויכול להיות שלא יהיה לך מושג לעולם. זה חידה. בעזרת השם שנזכה שיהיה לנו מושג, שנזכה שגם אנחנו וגם הילדים שלנו נודה כל יום איזה כיף שקיבלתי כאלה הורים. המצוות מורה אומרת, אפילו אם אתה לא מבין בכלל, אל תסתבר. מצוות כבוד היא מצווה שאומרת לך, אתה יכול לקלוט, יש ויכוחים, יש קשיים, ויש סיבוכים, אתה יכול לגדל מעצמך משהו, אתה יכול להוליד מעצמך, אתה יכול להבין, תשקיע הרבה ותבין למה גם התנהגויות מסובכות מאוד, יכול להיות שבאישיות הזאת, אל תשקר, אל תגיד דברים שאתה לא מאמין בהם, אל תרמה את עצמי, אי אפשר לרמות. נכון, נקראנו פעם הקודמת את ניסים קרליץ' שאומר, אל תעשה הצגות כאילו אתה מכבד אותם. אבל יש איזה אתגר, אני חושב, בכל אחד, גם כשהוא מפקח עם ההורים שלו, גם כשהוא ויכוחים קשים מאוד מפקח עם ההורים שלו, לא רק לנהל אותם בצפה חיובית, ולפעמים יש ויכוחים קשים מאוד, הם חייבים להתווכח ויכוחים קשים מאוד, אבל רק לדבר באופן שלא בז ולא מזלזל, זה נראה, אלא להצליח לחפור, כמו שדיברנו על אהבת השם. יש מצווה לאהבת השם, מצווה לאהבת השם פירושה, תשקיע, תלמד, תתעמק ותראה שאתה נפגש עם אלוקים באופן אחר לגמרי שגורם לך להתמלא בו אהבה. אז זה לא אמר מלורי, לא תמיד, אבל כבוד כן. יש מצווה להתבונן בדמויות שלהם, להעמיק חקר, לפעמים זה לוקח שנים, לפעמים זה צריך לזה אישיות בשלה, לפעמים אתה בעצמך צריך לפתח המון יכולות של מבט. בסופו של דבר האנשים האלה, אתה לא מטייח, לא כלום, אף אחד לא אומר שזה יפה שזורקים מענף לים, אף אחד לא סיפר את זה. אבל אם אלוקים יציב אותם בהורים שלך, אתה לא רק מסתבך עם אלוקים, זה לא בשביל לא להסתבך אלוקים, זה לא נראה סגולה. בפעם הקודם התגשנו את הסגולה, נכון? זה לא עד, זה הר סיני, אתה מתחבר דרכם להר סיני, אתה מתחבר דרכם להר סיני, אל תתייחס אליהם, הם בשבילך משהו אחר. המצווה פה של כבוד מחזירה אותי, זה גם, כל זה נכון, היא מחזירה אותי לכאן ועכשיו. כאן ועכשיו יש בהורים האלה משהו שכדאי לכם, משהו מוערך. יש משהו, אם זה טיפה בר, אם זה כל האישיות. יש בהם משהו. אני לא בטעות נולדתי להורים האלה. משהו חיובי, צמח מהקשר שלהם. יש איזה משהו יכולים לתת לי. גם אם הם, במבט הפשוט לא נותנים שום דבר. במבט פשוט מכאיבים לי. יש, הדברה לוקחת אותי. עד איכן כבוד, עד איכן, עד איפה. יש, כן, באמת, גם במצבים כאלה, אפשר לנסות לגלות, ולפעמים גם להצליח, משהו בריא, משהו טוב, משהו שבתוך כל הסבל שלפעמים מסביב, אני מצליח להתחבר לעצה האלוקית ולהזדהות איתה ולהבין שאולי היה לי יותר קל במצבים אחרים, אבל אני קולט את החוכמה האלוקית ומבין, לפעמים זה לוקח שנים ארוכות, לפעמים זה לא לוקח פשוט ולא קל. הדוגמאות שהבאנו פה זה כולם דוגמאות מאנשים בוגרים, נכון, רבי לזון, רבי טפון, מדם ובנטינה, שעברו איזה תהליך ארוך מאוד עד שהם בנו את העצינות שלהם והצליחו להביט, ככה. אני שוב חוזר, צריך לסיים לזה, שמצוות כיבוד אבא, אם חז"ל מראים לנו, גם הנפש שלנו מראה לנו שהיא מצווה כזאת בריאה וטובה וחשובה, ואנחנו לא מודדים את הגדרים המינימליים ומה אני חייב ומה אני לא חייב, ואוי לו למי שנאלץ לחיות במקומות האלה. אבל מצבי הקיצון האלה מחזירים אותנו מול אבא ואמא ומחדירים למערכת היחסים הזאת את הקומה הגדולה האלוקית הנשגבה הזאת, שעוזרת לנו הרבה יותר בפה מלא להגיד תודה על זה שיש לנו אותן עם כל המורכבויות האלה. שבת שלום ומבורך.